אנחנו מתחילים בשמחה עצומה, בהתרגשות גדולה, שיעור לכבוד ט"ו בשבט. אנחנו בסדרה שלנו לומדים על כוחות הנפש, ולכן נלמד איך לצמוח נכון, תודה רבה, איך לצמוח נכון ולהצמיח את הנפש בצורה בריאה מתוך התבוננות על העצים ועל הפירות. אני רוצה להגיד מילה אחת על הפירות. ט"ו בשבט מקורו במשנה, שארבעה ראשי שנים הם ט"ו בשבט, ראש השנה לפירות האילן. פירות האילן צריך לספור להם לכל מיני עניינים, כמו אורלה, נטע רווי, שלוש שנים ראשונות של אפריל לא אוכלים אותו, הוא אורלה. ושנה רביעית נטע רווי, הכוונה הנטיעות של השנה הרביעית, אפשר לאכול אותם בקדושה בירושלים. שנה חמישית אפשר לאכול אותם. אז ממתי אתה סופר לפרי שהוא עבר שנה? מט"ו בשבט. בסדר, זה המקור, אחרי זה השתלשל, אחרי זה המקובלים הוסיפו כל מיני תיקונים, בחול היו לוקחים פירות מארץ ישראל, בארץ כבר עושים נטיעות וכל מיני עניינים והשתלשלות. אני לא רוצה לדבר מזה היום, אני רוצה לדבר דווקא על הנפש, כי השיעורים שלנו על הנפש, על התפתחות נפשית מתוך התבוננות על העצים. אני רוצה להתעכב רגע על המילה פירות. יש זוהר במשפטים, הזוהר כותב, נער יוצא מעדן להשקות את הגן. הזוהר מסביר הגן זה כאילו העולם שלנו, וכל הזמן אלוהים יוצא ומשפיע שפע של חיים ועוצמה לעולם. זה אלוהים מקור החיים, ולא שכח לאן מן, הוא אף פעם לא מפסיק. אז ממשיך הזוהר ואומר, ואל אחר הסתרס ולא אביד פרין, דלמלא אביד פרין יתשתש לכל אלמה. הזוהר אומר, כמו שיש אלוהים חיים אמיתי, אותי עזבו מקור מים חיים, הקדוש ברוך הוא מקור החיים של העולם, ומי שנדבק בו יש בו יותר חיים. אז אותו דבר, אל אחר, הכוונה אלוהים אחרים, מי שנדבק בו, הוא לא יכול לעשות פירות. כי אם גם אלוהים אחרים יעשה פירות, כל העולם, כן, דילמה לאביד פרין, יתשתש לכל אלמה. מה הכוונה? מה זה הזוהר העלום הזה? מסביר מה על הסולם. הרב יהודה לבלוי אשלג, בהקדמה לפירוש שלו, הוא כתב פירוש על כל הזוהר, נקרא פירוש הסולם, לכן נקרא בעל הסולם. כמו הלשם, כתב ספרים, לשם, בעל הלשם. אז הוא כותב ככה, בהקדמה, בעוד כף ג', הוא אומר, אני אגיד את זה במילים שלי. הוא אומר, כל, זה יסוד, גם מביא אותו הרמח"ל בדרך השם, ובעוד הרבה ספרים, הפסוק של זה בשלמה המלך אומר, זה לעומת זה עשה אלוהים. כל מה שיש לך בקדושה, יש לך בטומאה. יש חוכמה של קדושה, יש חוכמה של טומאה. יש תענוג של קדושה, תענוג של טומאה. יש נביא קודש, יש נביא שקר. יש מעשים של קדושה, מעשים של טומאה. יש הכל. יש יכולות לראייה רוחנית בקדושה, יש גם כוחות של ראייה בטומאה. יש יכולות לעשות ניסים ומופתים, יש כשפים. הכל. הרמח"ל כותב את זה מפורש. הכל. למה כל מה שיש פה חייב להיות שם? מה אתם אומרים? אוקיי, נכון, ואיזון, נכון, ובשביל, למה צריך איזון? בשביל? בחירה. זאת אומרת, כדי נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כדי שהאדם יהיה בצלם אלוהים אמיתי, וכיוון שאלוהים אמיתי הוא חופשי, אז אתה צריך להיות חופשי. מה זה אדם חופשי? שיש לו שני בחירות שוות לגמרי, ואז אין עליו שום הכרח משום צד, והוא בוחר בצורה חופשית בצד X. אבל אם תחשבו רגע, אם לא היה תענוג בשום עבירה, היית שומר שבת, היית מקבל תענוג כזה, אלוקים, ואין שום, כל העבירות, כל הקליפות, כל התאומות, אין שום תענוג. האם היה בחירה להיות, לשמור מצוות? כולם רוצים להתענג. יוצא, שדווקא הזה, שכל מה שאתה בונה בקדושה, אתה חייב לבנות גם בקומת התאומה, זה לעומת זה עשה אלוקים, הוא מאפשר את הבחירה החופשית. ועכשיו יש לך באמת ענאה מסדרה, והנאה משיעור תורה, אתה באמת מתלבט לאן ללכת, בסוף אתה מכריע, אני הולך לשיעור תורה. למה אחד לשיעור תורה? כי השם אמר. ככה אתה עכשיו נדבק בתורה בצורה חופשית. וכן בכל דבר ודבר. אם רק, כן, הנביאים והצדיקים היו עושים ניסים, אז היה מתבטל את הבחירה. אבל להם יש כשפים. אין, נכון, חרטומי מצרים גם עשו. יש להם כוחות, הרמח"ל כותב את זה מפורש בדרך השם, יש להם כוחות, זה לעומת זה הסולק. אז אומר בעל הסולם, על כן, אין בירור כלל בין קדושה לטומאה. כל מה שיש בקדושה יש בטומאה. אתה אומר, בוא תעבוד את השם. יותר מזה, אומר בעל הסולם, איך נדע להבדיל אם אני עושה, אם אני הולך בדרך של קדושה או בדרך של טומאה? אז הבדל אחד, מה שכתוב בתורה, כתוב בתורה שמור שבת, נכון? שמור שבת או בקדושה, לא שמור שבת או בטומאה, ברור, אשר קידשנו בנצותיו, המצוות מביאות קדושה. אבל הבדל שני, הוא אומר, אם כל מה שיש פה יש כאן, איך מבדילים? הוא אומר משהו יפה, הוא אומר אל אחר יסתרס, הוא נצמד על הזוהר, הוא מפרש את הזוהר הזה, אל אחר יסתרס, הכוונה הוא מסורס, ולא עביד פרי. הטומאה, אומר בעל הסולם, לטווח ארוך היא לא מביאה פירות. וזה קשור כבר לט"ו בשבט, לעניין פירות, פירות האילן. אדם רוצה לצמוח, נכון? אני נכנס לעניין שלנו, הוא נכנס לישיבה, והוא מתחיל לחייך וללמוד ולהתענג, ואז הוא פוגש את חבר שלו. וחבר שלו אומר לו, תשמע, אני ברמן בלילות ונמצא במסיבות, ואני גם מחייך ושמח אח שלי. אני חושב שאני עושה את רצון השם. אלוהים ברא אותי בעולם שלו, ואני רוקד במסיבות פריצות, ואני שמח וטוב לי. ואתה לומד גמרא ושניים מוחזים, והכונסון אדיר, אתה שמח וטוב לך. וואלה, לא יודע מי, לא בטוח שאלוהים רוצה את מה שאתה רוצה. גם אני שמח. איך אתה יודע שזה? אומר בעל הסולם, באמת, בטווח המיידי, אי אפשר לבדוק מי בקדושה, מי בטומאה. אמרנו, אתה פשט הפשוט שאתה עושה את רצון השם. אבל אומר בעל הסולם, תבדוק את הפירות. מה זה פירות? את ההשלכות של המעשים האלה. הכוונה, לבעל הסולם, ה-11 ילדים, שני ילדים גדולים שהמשיכו את דרכיו בלימוד, זה הרב שלמה בנימין אשלג והרב ברוך שלום. הם התפצלו אחר כך, לא משנה. אבל הרב שלמה בנימין מסביר פירות, מסביר את אבא שלו, פירות, הכוונה תוצאות. אתה לא מתורה ומתקדש, בא חבר שלך, עושה שכונה רצח, פוגם, עושה דברים תמאים, אומר לך, וואלה, לא, כאילו, מה אתה יותר טוב ממני? אז אתה יודע, הכונס סון אדיר, למדת הלכות שבת, הלכות ברכות, למדת יסודות האמונה, וואלה, אני גם מאושר, אני גם שמח. בוא ניפגש עוד 20 שנה. נראה את הזוגיות שלך, המשפחה שלך, המפעל חיים שלך, הנתינה, זה נקרא טווח העושר, זה טווח רחוק. זה נקרא פירות. כאילו, אם אני לוקח, מה הוא רוצה להגיד כאן, הזוהר ובעל הסולם, מה רוצים להגיד כאן? אם אני לוקח עץ תפוזים, יש לי שני עצי תפוזים נטועים עם השורש באדמה. אני לוקח עכשיו את שניהם ביחד, לא, סליחה, אחד משאיר אותו נטוע באדמה, לא נוגע בו. אחד עוקר אותו מהשורש. עכשיו מעמיד אותו ליד. כל מה שיש פה, יש פה? יש לו גזע, יש לו גזע. יש לו עלים, יש לו עלים. יש לו ענפים, ענפים. עלים ירוקים, עלים ירוקים. תפוזים, תפוזים, יש הכל. אתה לא יכול להבדיל. איזה עץ מחובר למקור החיים, זה נקרא קדושה. ומצוות, מצוות, שרקשן במצוותם שאתה מצטוות למקור החיים. זה מחובר לשורשים, זה לא מחובר לשורשים, אבל אין שום הבדל, כל מה שיש לו, יש לו. איך תבדוק? בזמן הקרוב אתה לא יכול לבדוק. כל מה שיש לו, יש לו. מה? שנה הבאה נראה מי יוציא פירות. אומר בעל הסולם, זה המבחן, וזה קשור לט"ו בשבט, לפירות האילן, הפירות. לטווח ארוך אתה רואה את התוצאות. אני אתן דוגמה יותר חריפה מהחיים שלנו, שאתה עושה את הדבר הנכון, הוא לאו דווקא מתגלה מיד. זה חלק מההסתרה שבסדרה אחרת שנקראת טוב ומתאים, יש ארבע סיבות מוסריות למה הטוב לא נגלה מיד, זה היה מבטל את הבחירה החופשית, אבל יש עוד כמה סיבות. ולמשל, אדם עכשיו נופל על לאפה שווארמה. שתי לאפות שווארמה. נופל עליהם רצח. וחבר שלו שעתיים רץ את כל סדרות ועשה 200 כפיפות בטן. שניהם מגיעים, עומדים אחד ליד השני. עכשיו, נגיד ששניהם שוקלים 100. הוא נפל על שני לאפות שווארמה, והוא רץ את כל הסדרות ועשה, עומדים אחד לשני. רואים הבדל? הוא אומר, אחי, עבדו עליך. נפלתי שתי אלפות שווארמה, אני כמוך, אתה רצת, אני כמוני, זה שקרים. אתה לא עושה את רצון השם, אתה לא במשמרת מאוד נפשותיכם, אולי לאפה השם רוצה שאני אענה כל היום, לא יודעים כלום. הוא צודק, אתה לא תראה שם הבדל. וגם אחר. אבל מה יקרה עוד שנה? שהוא ימשיך שתי אלפות כל יום, ואתה ריצות וכפות בטן כל יום, מה יקרה? בום. זה נקרא פירות. פירות זה התוצאות העתידיות. תסתכל על המגמות של הקדושה ושל הטומאה, המגמות העולמיות, תראה את אירופה או תרבות של כפירה, לאט לאט. גם אפילו פירות החיים, הילדים, הולכים ונעלמים. תביאו לי אתאיסט אחד, אתאיסט כופר באמת שיש לו 12 ילדים. אם תביאו לי אחד, אני אביא לכם 80. כל בית שני בבני ברק שאתה דופק 12, אנחנו 12 ילדים, עוד עם עשו שלושה, הורים שלי אשתי 14, מלא, זה דבר מצוי. אתה רואה גם ברכה, הוא אומר שם, זה המבחן בפירות ובברכה, זה גם בריבוי הילודה, וגם בתוצאות והשלכה. בתלמידים, במגמות, שברגע שאתה מגיע לטומאה, יש לזה ביטויים גם בחיים הגשמיים אפילו. אם כן, דבר ראשון, איך לצמוח נכון מתוך הפירות, מתוך הפירות הבאנו זוהר משפטים ופירוש של בעל הסולם בהקדמה לעוד כף ג'. דבר ראשון, אל תבחן את הלימוד תורה שלך ואת ההשקעה שאתה עושה עכשיו רק על פי מה שעשית עכשיו. אם אתה מסתכל מיידי, אתה לא תראה תוצאות מיד. לכן מבחן בין קדושה לטומאה זה לא עכשיו, אלא לטווח האור. כן.
אבל גם כמו במשל, ככה בקדושה, כאילו, אז זה שאוכל, דפק את הלדה שתי לפה שבוע, מסיים, הוא מרגיש רע עם עצמו, זה שעשה את הריצה, הוא מרגיש סיפוק. אותו דבר עם הדברי תורה, כאילו, אתה מסיים, אתה כזה, וואו. והוא חוזר הביתה, הוא לא אין גובר.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. לפעמים לא מרגישים רע. בסדר, לפעמים לא מרגישים רע. יש אנשים שלהפך אומרים לך, אני חושב שאתה סוציומט וזה, לא כולם מרגישים רע. להרגיש רע זה כבר שאתה בתוך העסק. לא, אני חושב שאתה טועה. ולכן, מה תגיד לו? הוא אומר לך, סתכל, אנחנו נראים אותו דבר. הוא פירק קופסת סיגריות, שתי אלפות שווארמה, אתה רצת את כל שדרות, אתה אומר לו, יודע מה? בוא נראה, אם אתה באמת בקדושה, אתה כוון בנמר חיובי, בוא נפגש פה עוד שנה. ואז תראו את המגמות, כי הקדושה היא יותר איטית. היא עובדת נכון, בטווח האור, ומה יותר קל? כמה זמן לוקח, אני אשאל אתכם, כמה זמן לוקח לפרק בניין של 40 קומות? 5 שניות עם מטענים, אתה שם מטענים, כולו נופל, נכון? זכינו, ברוך השם, לפרק הרבה בניינים בעזה. אנחנו כעם ישראל, אני אומר. כמה זמן לוקח לבנות בניין? תמיד כמה זמן לוקח להרוס כל דבר? להביא חיים. בחור בגיל 20 עומד, יש פה 21 שנה, כולל הריון, כולל הנקה, כולל גידול, כולל השקעה, כולל הורים, כספים, מעונות, טירוף. כמה זמן לוקח להעלים את זה? שנייה, כדור בראש. תמיד הקדושה והטוב זה עניין של פירות, זה טווח ארוך. ואני אומר, איך צומחים נכון? אל תבחן את המעשים שלך ואת ההתקדמות שלך בגמרא, באמונה, בהצלחה. אפילו בן אדם שלוקח החלטות, אני לא יודע כמה פה משיעור א', שיעורים יותר גדולים, כולם עוברים תהליכים כאלה אחרים. לפעמים בן אדם אומר, שמע, התחלתי תהליך מטורף, אני לא רואה כזה שינוי, אל תבחן אותו במיידי. משל, האדם שקבעו כולם להיפגש בכנרת, בצפון, עושים מנד על כל החברים הזה, הוא בטעות נסע לאלת. נסע לאלת, 10 קילומטר לפני אלת, הבין את הטעות שלו וזה, עשה פרצה, התחיל לנסוע. ואומרים לו, אתה תגיע, כולנו רואים פה עצים, הכל ירוק, טירוף מוכנה, תבוא, תגיע, אני אראה אותך. הוא נוסע, נוסע שעתיים, עדיין בכביש הערבה, נכון? ואז הוא אומר לעצמו, תראה מה זה. אני נוסע כבר שעתיים לכיוון שלהם, עשיתי תשובה, התחלתי ללכת, עדיין אותו נוף. מה? אולי סימן שבכלל לא בכיוון. אל תפסיק לנסוע. בסוף הנסיעה, זה נקרא תוצאה, אתה תראה את הפירות של התוצאה, אתה יושב עם כולם בכינה. ואני אומר, שמה, נכנסתי לישיבה, הפסקתי לעשן, נפרדתי מידידה, לקחתי על עצמי ככה, התחלתי ללמוד גמרא. וואלה, אני לא יודע, אם אני כזה שמח, כזה אף באוויר, מבין, קורא, מצליח, תפיל. סוף שנה א', תסתכל על המגמות. איפה חבר שלך שנשאר באותו תהליך, באותו מקום, השם ישמור גם אותו, בעזרת השם, כל עם ישראל. אבל בן אדם שלא היה בכל התהליך הזה, מה השאלות שלו, מה המגמות שלו, התפילות שלו, וודאי בעוד כמה וכמה שנים, זה בדיקה לטווח ארוך. כן.
איך זה
שמור
שאני צריך כן לבחון אותו?
מה?
אני עכשיו עושה, אני עכשיו כל שנה אני שאני עושה, אני לא אמור להסתכל על התהליך שאני עושה, או שיש משהו שאני כן צריך להסתכל.
אתה אמור להסתכל. בטווח של שנה ודאי תראה הבדלים, אבל לא ברמה של ביטלתי את היצר הרע, כן? לא לחיות בסרט. בסדר? טוב, זה קשור לפירות. עכשיו אני רוצה ללמוד איתכם, בעזרתו יתברך, כל מיני חוקים שיש לעצים, ומתוכם ללמוד על נפש האדם. תראו דבר מעניין, יש בפרשת דברים, כאילו מה הקשר שלנו לעצים? נלמד על עצים, חוקים של עצים, ונלמד על הנפש. לא. יש פסוק מעניין, פרשת דברים, בספר דברים כף יוטט. כי האדם עץ השדה. אומר שהתורה משייכת ואומרת שיש שייכות בין האדם לעץ השדה. לפעמים האדם עלול לחשוב שהנפש שלו והחוקיות שלו ומה שמתנהל זה הכל אלה בבאלה, כאילו בא לי, חם לי, קר לי, אני נופל, בא לי לפה, אני קם, אני הולך, הבנתי. לא, יש חוקים, יש כוחות שאתה מפעיל אותם ועובד איתם. ככל שתכיר אותם יותר נכון, תדע להפעיל אותם יותר נכון. וזה מה שהרב קוק כותב בשמונה קבצים ד' כ"ח. כשם שאדם צריך להסתגל אל הטבע החומרי וכוחותיו, נכון? כשאדם גדל, מה ההורים עושים לו? חשמל אסור לגעת, לקפוץ מצוק אסור, אסור לך לשתות נפט. כל הזמן מלמדים אותו את החוקים הגשמיים, כדי שיוכל, מה? להסתדר בעולם גשמי. נכון? אותו דבר אומר הרב קוק, כשם שאדם צריך להסתגל לטבע החומרי וכוחותם, ללמוד את דרכיו ומעשיו, על פי החוקים הכלליים השולטים בעולם. יש חוק שאתה לא יכול לקפוץ מצוק כי ישבר לך עצמות. מתאים לך, לא מתאים לך, קר לך, חם לך, אתה אוהב את זה, לא אוהב את זה, זה חוק. אומר קוק, כמו שיש חוק גשמי לגוף שלך, יש חוקים נפשיים. שמך בישראל? ישראל. שמך בישראל, ישראל. אני מציע לך הצעה. אתה אוהב לאכול? אני מביא לך ארוחת בוקר, צהריים, ערב, של השפים הכי טובים בעולם, מה אוכל הכי טוב בעולם. אבל אתה יושב בצינוק, לא רואה אף אחד, לא יוצא משם 20 שנה. לוקח או לא? יש חוק נפשי. הנפש רוצה לראות חברים, לדבר, ליצור, לעבוד. הנה, כי תעבור, אתה מעדיף להתאבד ולא להיות שם. זה חוק נפשי. הנפש יש לו כל מיני רצונות, אסתטיקה, טיולים, תענוג, ושם אתה סוגר אותה. יש חוקים שעוברים על הנפש שהם פוגעים בה, כמו שחוקים שעוברים על הגוף, יש חוקים לרוח, יש חוקים לנשמה. אומר רב קוק, כשם שאדם צריך להסתגל לטבע החומרי וכוחותיו, החוקים הגשמיים. ככה ויותר מזה צריך ומוכרח להסתגל לחוקי הטבע הרוחני, שהם יותר שולטים במציאות כולה. ואומר, זוהי הנקודה העליונה של הדבקות אלוקית. אמרתי לכם, אני חושב שיעור שעבר, ואם לא, אני אומר לכם את זה עכשיו, שני משפטים שעושים סדר בראש, מה אנחנו עושים כל היום בשלושה סדרים תורה. תורה שווה, יש חיית ודף, תכתוב, תורה שווה, מי שתשימו את זה על המיטה, תשימו את זה בסטנדר, במקום, שימו את זה על, בפלאפון, בשומר מסך. תורה, למה אנחנו כל הזמן טרופים על תורה, כל היום תורה, תורה, למה? תורה שווה בניית תודה. שורה מתחת, שתיים, זה המשפט השני, בניית תודה של מה? של הכרת חוקי המציאות. יש למציאות חוקים, גשמיים, נפשיים, רוחניים, נשמתיים. אומר הרב קוק, מה זה לימוד התורה? זה הכרת החוקים הנפשיים, הרוחניים והנשמתיים שלך. בסדר? גם בגרות הראייה, חלק א' עמוד פ', מהשקפה הבהירה של דעת אלוקים, אנו באים להחליט שהעולם הפנימי שלנו, הכוונה הנפש, מונק בסדרים לא פחות מכוונים ומדויקים מעולם החיצוני. כמו שהעולם החיצוני, יש גרביטציה, יש חוק המשיך, כן, כוח המשיכה, ויש שאש שורפת, ומים מחבים את האש, וכל מיני חוקים שהמדע כולם מסוג להשיג אותם, יש חוקים נפשיים ורוחניים שללמוד אותם. ולפני כמה דקות התקשר אליי בחור, רוצה לבוא ללמוד בישיבת שדרות שנה הבאה. אמר לי, למה שאני אעשה את זה? אמרתי לו, לא יודע, רק תענה לי על שאלה אחת, מה עם חמשת כוחות הנפש שלך? אתה מפעיל נפש פה עכשיו 100 שנה קדימה, אתה מפעיל את הנפש שלך, יש לך עולם רוחני, חלקים רוחניים, מה עם חמשת החלקים שלך? אמר לי, לא יודע. אמרתי, לא תלמד את זה. בצבא לא לומדים את זה. הייתי בטירנות, הייתי בכל, לא לומדים את זה. בעבודה, איפה תלמד את זה? למשל, זה אחד הדברים. אמרתי לו, הנה, קח משפט. חמשת חלקי הנפש, זה רצון, שכל, דמיון, רגש, מעשה. חמישה כוחות, עכשיו בוא נלמד איך מצווה כזאת בונת הרצון, איך עבירה מחבת הרצון, מה זה רצון, מה זה חלקי רצון שנופלים על הקליפות, מה זה קליפות, מה זה כוחות חיים, אתה עובד, אתה מפעיל, זה לימוד, זה בניית תודעה של הכרת חוקי המציאות, של הנפש, לרוח, אין יותר מעניין מזה, אין יותר מעניין מזה, אין יותר חשוב מזה. אני לא יודע איך מעניין הולך בעולם, זה לא רק הנפש, זה כאילו, גם הפסיכולוגיה מתעסקת בנפש, אבל בצדדים החיצוניים, שם יש לחדור פנימה ולמרחבי הרוח שהם השורשים של הנפש. אז זה מרחבי הנשמה, ומי ברא אותי, והמקור, ומה יוצא לו מכל זה, ומה יוצא לי, ואיך אני מייצר פירוט, ומי הביא אותי לכך. כל המצוות והתורות והתפילות, איך זה מוביל, ואיך זה בונה, הכל פרוס ומונגש בלימודי אמונה ופנימיות וחסידות. לפה תעשה את זה אם לא. ושם לומדים את החוקים הרוחניים. אחד מרבותיי הביא לי ספר לערוך על חוקים, החוקים הרוחניים של המציאות, שהם כולם משתקפים ואחוזים ונהרגים בך, נהרגים עם א', כן? בך, בנפש הפרטית שלך. אני חושב בספר יש 1,000 חוקים. לצערי לא הצלחתי לסיים את העריכה שלו, אפילו כאילו לא, רק התחלתי, אבל זה קרוב 1,000 חוקים. חוק אין השגה לאור בלי כלי, המון חוקים. ערך הופכיות בין אורות לכלים, המון, המון חוקים שאתה מכיר אותם, אתה פתאום מתחיל להבין מה קורה בחיים שלו, מה קורה מעולם פנימי שלך. אז אומר הרב קוק, כמו שלעצים יש חוקים, כן, זה התורה אומר. העץ יש לו חוק. מה החוק? הוא חייב מים, נכון? אז אנחנו נראה מה החוק שלנו, מה אנחנו חייבים. בסדר? נלמד עכשיו 10 חוקים, 11 חוקים, סליחה, שיש, שאפשר ללמוד מהעצים. לפני שנתחיל, אני רוצה לשמוע אתכם מה אתם אומרים, איזה חוק אתם רואים אצל עץ שהוא חייב לעשות, ואתם אומרים גם אני יכול ללמוד עליי. עץ בשביל שהוא יגדל צריך לטפח אותו ולהשקיע, ולכן אני כדי שאני אגדל אני צריך לטפח ולהשקיע. כל הכבוד, חשוב מאוד, לא חשבתי על זה. חשוב מאוד כדי לגדל ילד עם ביטחון עצמי וחזק וזה, להגיד לו אני אוהב אותך, אני מאמין בך, לטפח אותו, לרצות אותו. דרך אגב, גם בן אדם צריך להגיד את זה כל יום, משפטים חיוביים, חיזוקי העצמה, אני טוב, אני קדוש, אני טהור, אני מתאים, אני יכול, אני אצליח, אני אסיים את השס, תגיד, 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 תפרגן, התודעה בסוף משתכנעת ומייצרת לך כלים להצליח. כן.
לזרוע במקום הנכון.
יפה. מה זה מקום נכון בנפש?
חברה טובה, משפחה,
אצבע. יש. שתי כללים מדהימים. עוד. ישראל, מה איתך?
שורשים.
או. שורשים. מי השורשים שלנו? אבותינו הקדושים. סבלנות, למה סבלנות בעצים? מדהים, אני כבר מפרש שאתם עושים לי את השיעור. תמשיכו, מה איתנו? יש משהו מעצים? מים, ובנפש מה זה מים? אין מים אלא תורה. מדהים. עוד? אם יש עוד תעצרו אותי, הכל טוב. בואו נתחיל. גרעין, אם אני לוקח גרעין הגס ושם אותו בחבית של נפט, האם הוא מצמיח לי עץ הגסים עבור?
לא.
תשובה, הגרעין יש לו את כל הפוטנציאל, אם אין לו סביבה תומכת, הכוונה שהוא נשתל במקום שמאפשר לו צמיחה, לא יצמח כלום. ולכן, כשאתה רוצה לשתול גרעין של משהו, אתה חייב לחפש סביבה מתאימה כדי לאפשר לו להוציא לפועל את הכוחות הגנוזים בו. ספר הכוזרי, למדתם?
לומדים.
מאמר שני, הוא מביא שם את משל הכרם, שעם ישראל כדי להוציא לפועל את הסגולות האלוקיות והנבואיות שלו, דווקא בארץ ישראל. למה? אומר משל הכרם, כמו שכרם זה יכול רק בערים עם גבעים וחמצן מסוים, ואז הוא מוציא את הענבים המשובחים, ככה עם ישראל בארץ ישראל, על ידי תורת ישראל, מוציא את הפירות של גילוי אלוהי ישראל. זה העניין שלו. מקום אחר לא יצמח, כך גרעין של הגן, שים אותו בחבית של נפט ותטפח ותשאיר לו שירים, כלום לא יצא מזה. לכן צריך סביבה תומכת. אותו דבר כאן, אדם נכנס לישיבה ורוצה מאוד 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 לגלות ולהוציא לפועל את הגרעינים של קדושה, תפילה, אמונה, יראת שמיים, דבקות, גמרא, הלכה, אמונה, תנ"ך, כל המידות הטובות, הציניות, התיקון שלו, המשמעות, החיי נצח שלו, הוא רוצה להוציא אותם לפועל. מה הוא חייב? הוא חייב לראות שהוא מאפשר סביבה תומכת לעניין הזה. אמרנו זה כמה פעמים, נגיד את זה שוב. ישיבה זה סביבה תומכת. באמת ישיבה זה סביבה תומכת, יש שיעורים, יש רבנים, יש חברים, גם אתה נופל וזה, אומר לך בוא תקום, גם אני הלכתי, שברך מספר לך, אני חזרתי, הלכתי, זה קורה וזה, הוא תומך בך, זה נקרא סביבה תומכת תהליך. אבל בדור שלנו התווסף עוד משהו, זה נקרא המסכים. המסכים, זה שאתה רשום בישיבה זה לא מספיק. כי אם אתה רשום בישיבה אבל אתה הרבה בחדר ורואה סדרות של גויים, אז בסדרות של גויים יש סביבה תומכת שאומרת לך, בוא תחיל משהו אחר לגמרי. וכל הזמן כאילו יש סביבה אחרת שמספק לך סיפור אחר, וזה יכול להפריע לתהליך מאוד. לכן צריך לראות שאתה לא רק רשום בישיבה, נמצא בישיבה ובקשר עם הבחורי ישיבה יום-יום, אלא בעיקר מה הסביבה שאתה נפגש איתה, שאתה במסכים. כמה שיותר הסביבה הזאת גם תהיה תואמת לתהליך שאתה רוצה, התהליך הזה יצליח, ואם לא יכול לפרק תהליך. סביבה שלא תומכת תהליך יכולה לפרק תהליך בקלות אפילו. סביבה שלא תומכת זה ממש, קחו בן אדם, בספר החינוך, במצוות את זין, אומר שאם ניקח רשע גמור, ונשים אותו בחברה של צדיקים גמורים, ושלושה חודשים יעשה רק מצוות ויהיה רק איתם, תוך שלושה חודשים יהפוך להיות צדיק גמור. כי הם שותלים החברה, בעל הסולם כותב אפילו שעיקר הבחירה של האדם זה רק לבחור חברה. כל השאר כבר החברה תוציא ממנו. אתה שם כבר גרעין בחברה תומכת וזה, הוא כבר צומח כמעט לבד. שימו לב שעיקר הרצונות, שזה עיקר האדם, הרצונות שלכם והידיעות שלכם, זה מהחברה שלכם. כל אחד פה שהיה נולד בסקנדינביה, הוא לא היה אומר, שמה, אני רוצה לעשות שיעור א' בסדרות אצל הרב פנדל. איך נהיה לך רצון כזה? גדלת בסביבה כזאת, ישיבה ציוני דתית, בתיכון כזה, הלכת, שמעת, הסביבה יצרה לך רצונות, ואמרת על זה, תלכו למקום אחר לגמרי, בבני ברק. אדם שגדל לחוף חזון איש, או רבי עקיבא, מגיל אפס, אמרו לו זה כך וכך, ושום דבר עם ציונות, ולא שייכים, יאללה. סביבה מאוד חשובה, ולכן ידבק בתלמידי חכמים. סביבה מאוד מאוד משפיעה על האדם. אומר רמב״ם בהלכות דעות פרק ו', דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר חבריו, ונוהג במנהג אנשי מדינתו. לפיכה, אז מה עושים? לפיכה צריך האדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים הולכים בחושך. הלאה, אמרנו סבלנות, שאדם שותל גרעין לא מיד יוצא לו הדובדבן המתוק שהוא רוצה, אלא לוקח זמן, לוקח כמה שנים עד שהוא נהנה, וגם אז הוא מתגלה בבוסריות וזה, לוקח כמה שנים, אותו דבר. נכנסת לישיבה, נכנסת לשיעור, פתחת גמרא, עשית גם זמן, תרגע, אתה כבר לא, אתה עדיין לא אדמור מבויין. חכה, זה ניצנים, זה אבשלות, זה פירות, לוקח כמה שנים עד שאתה חזק בתוך התהליך, אם אתה עובד נכון בשנים הללו. סבלנות. אותו דבר, אנחנו לומדים מהעצים סבלנות, הם צומחים לאט, ואין גאולת מיקרוגל. הכל תהליך איתי, אתה מתמודד, קם, נופל, ולאט לאט הציר הזה, אם אתה עובד נכון, הוא בעלייה. הדבר השני שלומדים זה סבלנות. שלישי, שמתם לב שאם שמים גרעין הגס באדמה, אז מה שיוצא זה הגס. איפה הגס היה? בתוך האדמה או בתוך הגרעין? בתוך הגרעין. זאת אומרת, מה שיוצא כבר היה מתוך בתוך הגרעין. אלא מה האדמה וכל מה שהוא פגש, והמינרלים והמים וכל הצמחה והפרגון והכל, מה הם עשו? הם רק עזרו להוציא מן הכוח אל הפועל את מה שהיה תמון בתוך הגרעין. נכון? אם היה תמון תפוז, הם יוצאים ממנו תפוז. זאת אומרת, מה שיוצא ממך, זה לא משהו שאתה ממציא או קונה. כל מה שאתה פוגש, רבנים, ספרים, התורה, יש פסקה מפורשת לרב הזה, הכל זה כדי לגלות את הנשמה האלוקית שבך, את הטוב שבך, שקיים בך כבר. וכל תפקיד המחנכים, והשיעורים, והרבנים, והמצוות, והכל, זה להוציא מן הכוח אל הפועל את מה שגנוז בך. כמו שאתה לוקח גרעין הגס ושתול אותו באדמה, אז יש שם איזה פתיחות של הגרעין, אז מינרלים ומים והשקיה ויציב הכל. הוא לא מביא, האדמה לא מביאה את הגס, הוא מביא את הגס. עובדה שאם יש לו תפוז, אז יוצא בכלל תפוז. זאת אומרת, כולם עוזרים לך להוציא את עצמך, את השיא העצמיות שלך, את הפנימיות שלך מן הכוח לפועל. זה צריך להיות תהליך אמיתי בישיבה, שאדם ידע שהוא לא כאילו, אני מוחק את עצמי, מתבטא לאלוקים, לרבנים, והולך וזה, וכאילו, אין לי מעצמי כלום, אני מקבל מהם, בונה רצונות חדשים, לא. אתה מקבל מהם כוחות, ועזרה, והבנות, ושכל, ותמיכה, והכל, כדי לגלות הנשמה האלוקית שבך, את הרצונות הכי עמוקים שבך להיות קשור לאלוקות, ודבקות אלוקית, ושמחה, ואמונה, וידע, ותורה, ותפילה. זה הכל קיים בתוכך פנימה. לכן יש שמחה גדולה שאתה מצליח להוציא, זה נקרא מימוש עצמי אמיתי. לא מימוש עצמי שאני נדבק לחברה מה שהיא רוצה, ואני כאילו, שהגס בא ואומר, כולם פה אדמה, אני גם יהיה אדמה, לא מוציא את האגסיות שלו. אנחנו אדמה, רצינו אגסים, תביא את האגסים. ואין יותר שמח ממנו שהוא מוציא להם אגסים. הישיבה אמורה להוציא את הנשמה של ישראל מן הכוח אל הפועל, עם כל הסגולות הייחודיות שלו, וכל אחד זה אורות מיוחדים שלו. ולכן מה הדרכה? אין אדם לומד במקום שלי בו חפץ. מה הלב שלך קשור? תכניע את עצמך לפני הסללה ותבין מה אומרים. לא, מה זה הלב שלך? הלב קובע. לא רק שהלב קובע, אם ליבי חפץ בכך וכך, יהיה לימודים כאלה. למה? כי אני צריך להוציא את מה שתמון בי. ואם הגס צריך מים כאלה, או גפן צריך חמצן גבוה, וזה מה שיתנו לו. כי זה מה שהוא צריך. כי בסוף העניין זה להוציא אותך, את נשמתך מן הכוח אל הפועל. 4. העץ זקוק לשורשים. אנחנו רואים היום חברות ואנשים שללא חיבור לשורשים, למקורות, לזהות, לעם, הכל הולך ונחלש, הכל הולך ופוחת, ואפילו המוסריות. אנחנו רואים היום תהליכים שהמוסר, אדם, תראו, לפני כמה מאות שנים התחיל תהליך שהאדם יהיה מוסרי, האדם יהיה תבוני, הוא יקבע מה טוב מה רע, הכל על פי עצמו, בלי קשר לכלום, בלי אלוהים, בלי דת, בלי ממסדים, בלי כלום. התחיל מהמהפכה הצרפתית וצפונה, והתחיל גל של השכלה וכפירה גדול, והאדם יקבע הכל. במלחמת העולם הראשונה, ובמלחמת העולם השנייה, ובעוד הרבה תהליכים, ובקריסה, בהתאבדויות, בדיכאון, הכל מוביל שללא השורשים, ללא זהות, שום דבר לא יצמח, גם המוסריות לא תצמח. זה הרב כותב, הרב כותב את זה במוסר הקודש ג' עמוד י"ד, המוסר לא יעמוד ולא מקורו. והמקור מוכרח להיות אלוקים. כשיהיה נשגר בלב בני אדם מוסר ולא מקורו, האלוהי, לא סתם מקור, מקור אלוהי, המקור של המוסר מגיע מהתנך. ליהודים, אז לנוצרים ולתרבות המערבית. ואומר הרב, כשם שבא מוסר לעולם על ידי הציונות האלוקים, כן תמיד יפרה ממנו. אם תפוז ירצה להתחבר לענף ויגיד, שמה, זה השורש לי ענף, אבל שענף יתנתק מהגזע והשורש, מה יקרה? גם התפוז לאט לאט, ייקח לו זמן, ולאט לאט התפוז ילך ויחלש ולא יוציא פירות. אני חוזר למה שדיברנו בהתחלה, אותו דבר בן אדם יגיד, אני אדם טוב, אדם מוסרי, אדם משפיע, אדם מחייך, אדם שמח, אדם משמעותי, ללא אלוקים, כיוון שכל הטוב מגיע מאלוקים. ברגע שניתקת את המקור, זה רק עניין של זמן. רואים את זה בצורה חריפה אצל חברות לא מאמינות. כן, עניתי? מה זה אומר עליי? יש גיוון. היי, אנחנו בחמש, זוכרים את היי? זוכרים את הארבע הראשונים? סביבה תומכת, סבלנות, שורשים, סליחה, הכל מונח בגרעין, ושורשים. חמש. משה? יפה. יש תפיסה, יש שתי קליפות בתפיסת ההתגלות של אלוקים. קליפה אחת אומרת, אלוהים התגלה רק אליי. מי זה למשל? האסלאם. האסלאם אומר, המצווה, אחת מחמשת המצוות היסודיות באסלאם, זה דר אל אסלאם. כולם צריכים להיות מוסלמים. כולם. בכוח הזרוע, בכוח ההסברה, או באיזה כוח, כולם צריכים להיות מוסלמים. אין שום מקום למישהו שלא מוסלמים בעולם, זה רק עניין של זמן. קליפה אחרת אומרת, אלוהים לא התגלה לאף אחד. זה הפלורליזם. כאילו, כולנו טועים באותה מידה, אף אחד לא מכיר את האמת. אתה רוצה להגיד ככה, וזה, ב, 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 בדור שלנו זה פלורליזם, הכוונה ריבוי דעות, ריבוי גוונים, כולם צודקים באותה מידה. לא יודע. פעם ישבתי עם בנם כזה. הוא אמר לי, אני שונא, הדבר שאני הכי שונא בך זה שאתה מדבר בוודאות. כאילו אלוהים נגע לך בראש, ואתה יודע מה אלוהים אומר, ואני פחות צודק וזה. אמרתי לו, אתה צודק. אנחנו לא יודעים, כולנו, אף אחד. הוא אומר, תגיד מה שאתה רוצה, רק תשים סימן שאלה בסוף ותגיד, נראה לי. נראה לי, אל תגיד שזה, יכול להיות שזה הפוך, אנשים גדל, אתה גדלת ככה, אתה לא צודק, אתה צודק. המשכנו לדבר, עברה שם חתולה, הוא ישן סיגריה. אמרתי לו, תביא רגע את המצית, אני רוצה לשרוף אותה. אמרתי, מה יש לך? אמרתי לו, זה אמונה אצלנו, קיבלתי מאבות אבותיי, אם אתה שורף חתולה, אז מזל טוב להצלחה, פרנסה וכו'. הוא לא הביא לי את המצית. אמרתי לו, למה? למה אתה קופה את האמונה שלך עליי? אתה מבין שאסור לשרוף חתולים, כן, כמובן בצחוק. לא התכוונתי לשרוף אותה. אתה מבין שאסור לשרוף חתולים, אבל אני כן חושב, למה אתה לא חבד את הדעה שלי? אני אומר, פתאום, זה צער בעליך. רק אל תדבר בוודאות. נראה לי יותר מדי ודאי במה שאתה אומר. מה קרה? גיד לו אותך שאסור להתעלם בבעלי חיים. אני גיד לו אותי שכן, לצורך פרנסה מותר לשרוף חתולים. למה אתה לא מחבד את הדעה שלי? אני אומר לכם, היה שקט. פתאום מה מסתבר? ברור שיש אמת. רק מה שאני הבנתי, לא מה שאתה הבנת. כל אחד והאמת שלי. יש שתי קליפות. קליפה, רק אני יודע את האמת. קליפה אחת אומרת, אין אמת בכלל. מה יהדות אומרת? תשובה. מסביר הרב קוק במאמר ארוך, שנקרא מאמר למלחמת האמונות והדעות, באורות, קופלמד, משהו קופלמד ו, נראה לי מה לא טועה. מסביר הרב קוק ככה. אני רק אגיד בסוגריים, האסלאם זה הקליפה בצורה דתית, ויש משטרים טוטליטריים שגם אמרו את זה בצורה כפרנית, כמו הנאציזם. הנאציזם אמר, אני צודק, וזה הלך והחריב את העולם עם העניין שלו. ויש קליפה דתית של פלורליזם, שזה היה עובדי אלילים, עובדי אלילים, שהם שבו את ארון אלוהים. מה הם עשו? הכניסו אותו גם לבית מקדש להם, עם האלים שלהם. מה אתה עושה? זה בשביל זה עבודה זרה? לא, גם זה, תוסיף אותו. כאילו, עובדים את כל האלים ביחד. ובגרסה החילונית זה פלורליזם. אז שמת אלו שני הקליפות? האמת רק אצלי, או אין אמת בכלל? זאת אומרת, כולם טועים. בעמק זה לא נכון, כי... מה היהדות אומרת, אומר הרב קוק, במלחמת האמונות והדעות? יש אמת אחת. שמע ישראל, שם גשם אחד. אבל הוא מתגלה בהמון המון מדרגות. יש המון המון מדרגות ומצבי השגה ודרגות השגה, כמה אתה מצליח להכיל מתוך האמת הזאת. ולכן אם הצלחת להכיל 10%, יש בכלל 10% אמת, וזה המנוע שלך. ואתה לא שקר לגמרי, וזה יניע אותך, יש 10%. אבל אם הצלחת להשיג 90% מהאמת, אז יש לך מנוע ענק, ואתה יותר אמיתי. הוא מביא משל מעולם הצומח. תגידו לי אתם, שמך בישראל. יוסף. אם אני מסתכל ואני אומר, תשמע, העץ אורן הזה, החזק, המטורף, הוא שייך לעולם הצומח. אני צודק? כן. אבל העשב הקטן, הדשא הקטן הזה שצומח כאן, הוא לא שייך לעולם הצומח. האם אני צודק? לא. שניהם שייכים לעולם הצומח. איך שניהם שייכים לעולם הצומח? תשובה, יש מדרגות כמה הוא הצליח לקלוט מכוח הצמיחה. יש קטן, דשא קטן, ויש צמח יותר גדול, ויש עץ יותר גדול, ויש עץ ענק בלי פירות, ויש עץ ענק עם פירות, יש עץ עתיק. יש כמה מדרגות הצלחת לספוג מתוך כוח הזה שנקרא צמיחה, כוח הצמיחה. אבל אתה לא יכול להגיד שכוח הדשא הקטן הוא בכלל לא צומח, זה לא נכון. הוא גם צומח, אלא קטן. אומר הרב קוק, אין קט או שיטה או זרם בכל הקטות והשיטות, השיטות בעולם שאין בה טיפת אמת לפחות, כי אם לא טיפת אמת לא היה למנוע בכלל. אלא מה? זאת אומרת, אז כולם אמת? אז כולם אותו דבר. כאילו, הנה שני הקליפות. עץ האורן אומר, רק אני צומח, כל מי שאומר הוא שקרן. אתה אומר, יש פה עוד אלפי סוגי צמחים, יותר קטנים ממך, כולם טומטמים, הם סתם צומחים. זה לא אמיתי. קליפה אחרת אומרת, כולנו צומח וכולנו אותו דבר. עץ ענק עם פירות, הוא גם כמו גרגיר דשק בלי פירות קטן שרומסים אותו. לא נכון זה, הוא מוציא פירות, הוא יותר עתיק וזה. יש כמה כוחות צמיחה, הוא צריך לספוג בתוכו. אומר הרב קוק אותו דבר. היחס לאלוקים, הכוונה היחס לאמת, לטוב, לערכים הנצחיים, המוחלטים, כל כיתה, זרם, כת, שיטה, זרם, אומה, דת, שאלה שלה כמה הצליחה לספוג ולקבל את הטוב מתוך השם. כל שני אנשים שהתקבצו וחשבו על איזה רעיון או משהו, זה גם חלק מהערכים האלוקיים. ולכן זה המנוע שלהם וזה מניע אותם וכו', ודאי דתות, ודאי אומות, ודאי כתות וגם עובדי אלילים. ולכן כולם צודקים, הכוונה, כולם משתייכים לאלוקים ויש להם מנוע שמניע אותם. אז למה אתה מנסה להגיד שהיהדות מובילה את כולם, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ואיך אתה בדרישה בכלל לדת אחרת, אם גם בה יש בכוח של אמת? תשובה, אם לי יש 90% מהאמת, ליהדות זה 100% מהאמת, אז אני יכול ללכת למי שהשיג 10% מהאמת, 30% מהאמת, ולהגיד לו, ישר כוח עצום על ה-30%. ה-30% שאתה מחזיק בהם שהם X, Y, Z, תפתח אותם, תמשיך, אני יכול למד אותך לעשות את זה יותר טוב, הכל מצוין. ה-70% תדע לך, זה לא טוב, זה לא מוכוון, בזה לא השגת. העץ הענק יכול לפנות לדשא ולהגיד לו, שמע, אין לך גזע ושורשים ופירות, אתה לא יכול להכין אנשים, יכול להיות שהוא, אני יכול למד אותך, כן, אל תזרימו איתי, ממשל עד הסוף, בסדר, מנתם את הראש, אבל אני יכול למד אותך איך עושים את זה. זה נקרא שעם ישראל, אז הפוך כל העמים שפה ברורה, היא עבודת הבירורים שנברור. יבואו דת המוסלמים, יבואו דת המוסלמים, דת הנוצרים, נגיד להם, בזה אתם צודקים, בזה לא, בזה אפשר לברר, לעשות סייגים, זה התפקיד של עם ישראל, להורות דת ותורה ועבודת הבירורים לכלל הדתות. אומר הרב קוק באגרות, העניין שלנו זה לא לחסל את כל הדתות חוץ מהיהודים, להפוך את כולם ליהודים, אלא רק להוציא מהם את הסייגים שלהם, את הצדדים השליליים שלהם, ולפתח את הדברים הטובים. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, וכל בני בשר יקראו בשמך, לעשות עבודה של צירוף כולם על ידי העלאה שלהם. אז אנחנו באים לאסלאם בוודאות ואומרים לו, ה-30% שיש בך פראי ומעוות ורדיקלי וזה, זה לא נכון, יש בך צדדים טובים שתפילה וצדקה וצום וצניעות וזה שמצוין תשמור עליהם, יש לנו מצוות ופירות שיכולים ללמד לך גם איך לעשות את זה יותר טוב. ומתחיל היום שיח בין דתי לעשות את הדברים האלה, וזה התפקיד שלנו. יותר מזה, התפקיד שלנו קודם כל להכיר את התפקיד שלנו לעומק, תוך כך מי שראוי ובצורה נכונה לעשות את זה גם מול אומות העולם. אם כן, מאיפה אנחנו לומדים את זה? מעולם הצומח. בעולם הצומח אתה לא תגיד שושנה רק היא האמת ולא צריך עוד שום פרחים, ולא תגיד את זה. מצד שני, אין מדרגות בכוח הצמיחה. מזה אנחנו לומדים מעולם הצומח שכולם יפים, כולם נחוצים, כולם יש בהם איזה יופי וגוון וחלק מהאסתטיקה עמדת התפארת האלוקית, אבל לא כולם באותו כוח, לא כולם משיגים את אותו כוח צמיחה. זה חוזר, אני פותח סוגריים, לא קשורות, למשהו חשוב מאוד שהרבה פונים אליי ואומרים, שמע, הייתי בכנסייה, אנשים מתפללים, הייתי, אני רואה את המוסלמים, אלה צמים, איזה צדקה, יש מקדשים. חבר שלי חזר מהמזרח, אומר לי, שמע, הרב יהודה, משהו דפוק, היה מקדשים אלפי שנים, יש עובדלים, מה אתה חושב, רק לכם היה מקדש? וזה, אמרתי לו, לא, כאילו מה, אנחנו עץ עתיק עם פירות בזה, ראית עוד עץ חלש עם פירות, אתה אומר, גם לא יש פירות, אני, מה חשבת, כאילו מה, אין כוח תפילה בעולם רק ליהודים, אין כוח של ברור האמת, של טוב, של צדק, רק אצל היהודים, לא, אבל מה, זה מסתבר שזה פחות אחוזים, אם מסתכלים על הדת היהודית של אלפי שנים, של עתיקות, של נבואה, שהפכת העולם, ולא סתם התנך הביא את ההתגלות האלוקית, וזה, רואים שם הרבה הרבה יותר אחוזי קליטה של האלוקות, ולכן אנחנו יכולים להדריך את האומות האחרות, כי להודות שיש בהם גם צדדים של דברים טובים מהטוב האלוקי. שש, יש תופעה מעניינת אצל עצים במדבר בעיקר. עצים במדבר שקולטים שהם הולכים ומתייבשים, הם עוזבים את הענפים הרחוקים ומתרכזים רק לשלוח מים רק לליבת העץ, לגזע העץ, ושומרים עליו, והענפים במשך כמה ימים ושבועות הענפים הרחוקים מתים, אבל הם שומרים על העץ חי, ואחרי זה חוזר לזרום שם מים, וזה הם חוזרים ומחיים את הענפים הרחוקים או מצמיחים אותם מחדש. מה אפשר ללמוד מזה מעבודת השם? לפעמים אני מרוסק, אני במשבר מטורף. כשאתה במשבר מטורף, אל תנסה להחזיק את כל העולם הדתי שלך. אם נגיד בן אדם לומד שלושה סדרים גמרא עיון, ועוד עושה תיקון חצות, ועוד תעני דיבור והכל, ופתאום אתם מכירים את העולם הזה, אנחנו לא רובוטים, יש לנו משברים, כל משבריך וגליך עליי עברו, ואז מגיע לו איזה יום שלישי כף חשבן, והוא נשבר לחזסים, והוא לא יכול לפתוח גמרא, הוא לא יכול לראות הישיבה אפילו. אז סכנה אחת, שהעץ יגיד, אני מחזיק את כל הענפים, מה יקרה? כולו ימות. גם הגזע ימות, הוא לא יצליח לשלוח מים לכולם, כולו ימות, ואז אין עץ בכלל. מה, יש איזה הוראה כזאת של עת לעשות להשם פרו תורתך? שמור על העיקר. מה העיקר? שולחן ארוך. אתה במשבר, אל תלמד שלושה סדרים, אל תעשה תיקון חצאות, אל תיקח חומרות, אל תעשה תעניות דיבור, אל תעשה... מה? רק אל תיפול. אתה מחויב בתפילה, חויב שמה ישראל ביום, דקה, אתה יוצא ידי חובה ללמוד תורה, שמור על העיקר. שמור על העיקר, יום, יומיים, שלוש, תחזור לעצמך, תחזיר את הענפים, תחזור לסדר יום שלך. אל תנסה שאתה ביובש רוחני להחזיק את כל קומת החיים שלך. בסדר? זה דבר מאוד חשוב. שבע. אני מתחיל משהו, גם בתיקון המידות. מתחיל עבודה, ואז לאט לאט מה קורה? פתאום אני מגלה שהמידות שלי בוסריות, יש לי מלא כעס וזה. כל מה שאתה מגלה בתחילת הישיבה וגם עולם המידות שלך, זה בדיוק כמו בעצים, זה מתגלה בהתחלה בצורה בוסרית. אל תיבהל! נכון, אתה שותל עץ, דובדבן מתוק, פתאום יוצא מר, קשה בוסרית. אתה לא אומר, וואו, אולי זה אנו מתאים לגדל, האדמה פה לא זה, הלך על... לא, זה בוסרי, זה מבשיל. וזה היה הפרי המתוק שאתה רוצה אחר כך. אותו דבר, באת שיעור א', נכנסת על 400, חד על מגמרה, לא מתאים לי גמרה, אני לא יודע איך קוראים לי, אני ממשיך ליפול, וזה, חכה. החיבור שלך הוא בוסרי, ההבנה שלך בוסרי, המסקנות שלך בוסריות, חכה, זה יבשיל, זה ימתיק, או תהיה רב גדול ודיין וקדוש ובעל תפילה וצדיק ומקובל וטוב ויפה, הדבר הזה עלינו לא נמבעד, אל תתקבע ותגדיר את עצמך על פי הגילוי הראשוני שאתה רואה במפגש עם הקודש. בסדר? אם חקלאי היה מגדיר את כל הגידולים שלו על פי הגילוי הראשון, אולי היה מוציא שם פירות. שמונה, שאתה נרכב, כמובן שיש נפילה וירידה, תדע שיצמח מזה עלייה, כמו שהגרעין ששותלים אותו באדמה, הוא נרכב ואחר כך צומח, אותו דבר. תשע, כל פרי שיוצא יש לו קליפה. מה זה קליפה? זה הצד החיצוני, שרואים אותו ראשון, הוא מושך, אבל הוא לא מזין.
מה אמרת
שמונה? הגרעין נרכב, בזכות זה הוא צומח, גם הנפילות והירידות, התכלית שלהם זה בסוף להעלות אותך. ירידה תכלית עלייה. תשע, מושג שנקרא קליפה שומר לפרי. כל פרי שגדל יש לו קליפה, היא שומרת עליו, עד שבסוף מקלפים אותה ואוכלים את הפרי. אותו דבר, שאתה בא וניגשת לעולם הקודש, יש לפעמים שהמחשבות שלך שבגללם ניגשת לקודש, הן נחשבות קליפות, אבל זה שומר. למשל, בן אדם אומרים לו, שמע, אתה רוצה להתגייס שלוש שנים בקור הזה להיות בעמדה בגבול מצרים? קורמים, בוא תעשה הסדר. וואלה, אני עושה הסדר. זה קליפה, זה לא צריך ללמוד תורה, זה נקרא תורה שלא לשמה. אבל הוא מתגייס להסדר. זה נקרא קליפה. אני ניגש לפרי, ניגש לתוכן, אבל בגלל קליפה. אבל מה הקליפה הזאת עשתה? היא שומרת לפרי. פתאום אתה נכנס לישיבה, שומע שיעורי תורה, לומד טבבות, הקונה צון נדיר, ויסודות האמונה, ומערל, וכוזרי, והרב, ואז אתה מתאהב, עד שאתה אומר, אני רוצה את הפירות האלה. ואז אתה כבר זורק את הקליפה, אתה אומר, מה אכפת לי צבא או שלוש שנים צבא, גם לא אכפת לי לעשות שלוש שנים צבא, אבל התוכן הזה, זה מה שאני רוצה בחיים. איך הגעת אליו? בגלל הקליפה בכלל, יש רציתי לעשות שנה וחצי הסדר. סתם אני זורק. ולכן לפעמים מה שמביא אותך למשהו, זה הקליפה, והקליפה שומרת, אבל אז אתה מגיע ונאחז בפרי, אתה יכול כבר להוריד את הקליפה, ולהגיע לעניין עצמו. ככה, אם אתה מרגיש שלפעמים אתה עובד לא בגלל מניעים נכונים ואלוקיים כולם, אל תיבהל. אומרת הגמרא, לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. גם בהתחלה הקליפה היא שומרת, אחר כך מקלפים אותה. עשר, יש פעמים שאם אתה משקה עציץ יותר מדי מים, הוא תובע ומת רק בגלל ריבוי מים. אותו דבר, יש אדם שאם יקפוץ מדרגות, אני זוכר מישהו שנכנס לישיבה, מישהו שהגיע ממציאות מאוד מאוד חילונית, שפחה חילונית, והיה בכל יום עם סיבות, וזה נכנס לישיבה, והיה שם בישיבה מ-6 בבוקר עד 12 בלילה, במשך חצי שנה, ואז נעלם. לא מוצאים אותו עד היום. נכנס כזה חזק, ריבוי השמן מחבא את הנר. אתה אומר, מה גורם לבערה? השמן. אז השמן דולק, שפוך מלא שמן, מחבא את הנר. אתה אומר, שפוך מלא מים על הציץ, הוא ימות. אם אתה שופך יותר מדי תורה, יותר מהכלים שלך, יותר מהשגות שלך, התורה יותר גבוהה מהקליטות שלך, מהרמה שלך, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אתה יכול למות מזה. לקבל אנטי ולהתרחק מעט מעט בהדרגה, ככה תתקדם בעבודת השם. 11 ואחרון, שיש לי גרעין אגס אחד, ואני רוצה להפוך אותו לפרדס שלם של אגסים, מה אני עושה? מכניס אותו למציאות של הסתר וגלות וריקבון בתוך האדמה, זה נקרא שתילה, ועל ידי זה הוא נפתח, ואז מוציא עצים ועץ של פרדסים שיוצאים, זה פרדסים שלמים של אגסים. תכלית הגלות והסתרה והעלמה והריקבון של הגרעין, התכלית זה נקרא עוזרתי עלי בארץ, אומר הרבי האחרון, זה על ירידת הנשמות להתלבש בגוף. הגוף, וכמו שהנשמה נכנסת לתוך גוף, היא נרכבת בתוכו ונעלמת בתוכו ונסתרת בתוכו, כדי שאחר כך בתוספת שפע וריבוי וגילוי אלוקות דווקא מתוך הגוף. לא ניכנס לזה כי זה רחב, אבל קחו את העיקרון שלפעמים מכניסים אותך למצבים מסובכים, מצבים של הסתר, מצבים של גלות, מצבים של ריקבון, של ירידה, של משברים, של ספקות, אבל התכלית של זה לא לשבור אותך, אלא להוציא דווקא אורות גדולים. אנשים שהפכו את העולם עברו מצבים קשים, ודווקא בזכות המצבים הקשים הללו. אני מסכם, יש חוקים לעצים וכללים שהעצים צומחים על פיהם, ואנחנו כאדם את הסנה אנחנו לומדים גם על זה. כלל ראשון, סביבה תומכת, סבלנות, הכל מונח בך, אתה צריך שורשים, יש גיוון וצמחים, לפעמים להעמיד חלקים בשביל העיקר, בהתחלה יש בו שריות, אחר כך זה מגיע למצב הבשל, הגרעין נרקב ועד צומח, קליפה שומר לפרי, לא יותר מדי מים, ותחליט השתילה לתוספת שפע וריבוי. כל טוב, חג שמח, נעצור כאן.